יחדתו של רב יוסי בן חלפתא משאר חבריו בתקופת שלפי השמד ובשתי נקודות במה שנוגע לדיקתו להיסטוריה. זאת אומרת, מה שאנחנו בכלל יכולים לאפיין, אז אפשר למצוא במקורות חז"ל דברים שמלאחדים ומאפיינים את רבי יוסי בן חלפתא. אנחנו מדברים על תקופה שלפני 1850 שנה בערך, כשחכמי ישראל שנותרו מצבאות אדריאנוס ומכל הפולשים הגדולים שעברו על הארץ הזאת, הם בהשראתו של רב עקיבא שבא אצל רבותינו שבדרום, משקמים ועוסקים בבנייה מחודשת של עולם התורה. אז דיברנו בכמה אנפים על התרומה של כל אחד מהם לתהליך הזה. רבי יוסי בן חלפתא, ראינו כבר כמה מרכיבים מאישיותו, אבל כפי שעולה מתוך החומר המרובה שיש בחז"ל, יש לו זיקה מיוחדת להיסטוריה. הזיקה הזאת היא כאמור בשתיים. קודם כל, מבחינת הביוגרפיה האישית שלו. מגילת יוחסין מצאו בירושלים וכתוב בה, רבי יוסי בן חלפתא משל יונדב בן ריחב. זה אני חושב דבר כמעט מיוחד במינו, שייחוס של תנאים מגיע לתקופת המקרא, וכשאנחנו נמצאים ביונדב בן ריחב, אנחנו כבר מכירים הן מהמקרא והן ממסורות חז"ל, זיקה עוד יותר קדומה עד למשפחת יתרו. כן? יש לנו איזה חוט שעובר כמעט מימי משה, חוט משפחתי, עם מסורות משפחתיות, שעובר לאמצע בית ראשון, הרפורמות שיהוא מכניס בעבודת הבעל ואת כל העקירה הזאת שהוא עוקר מישראל, ושבני רחב נותנים לו יד בנושא הזה. יש לנו נתונים של שירי בית ראשון, כשירמיהו מזמין אותם לעשות להם איזה תרגיל, איזה מעשה, לשכנע את ישראל בחובת השמירה והדקדוק במצוות, איזה מסדר משפחתי מיוחד שיש לו ציוויים מיוחדים במינם. יש לנו אותם כנראה ראשית בית שני, כשהמשפחה הזאת, משפחת סופרים הקשורה לבני יתרו, יושבי לשכת הגזית, חברים בסנהדרין, יש לנו אותם במשנה, אני רק מסכם את מה שדיברנו בפעם הקודמת, יש לנו אותם במשנה בתענית על קורבן העצים של משפחת הרחבים הזאת, ואחר כך יש לנו את השרשרת המיוחדת הזאת כמעט של ארבע או חמש דורות, אבא חלפתא, רבי יוסי בנו, חמישה ארזים שהוא נטע בישראל, רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר בן רבי יוסי ושאר התלמידים הגדולים והבנים של רבי יוסי בן חלפתא, ואת חלפתא בנו ואת רב שמעון בן חלפתא חותם המשנה. יש לך איזה חוט מעניין מאוד שנמשך מאוהלו של משה עד חתימת המשנה, וחוט משפחתי שרבי יוסי בן חלפתא הוא הבריח התיכון שלו. עצם העדויות הללו או טביעות האצבעות או החוליות שאתה יכול לציין כבר אולי מסביר את השורשיות המשפחתית הזאת, את המודעות הזאת למסורת ולקבלה ולידיעות שמעבירים מדור לדור. ולא סתם, כמובן גם עצם החטיבה המיוחדת הזאת היא גם כן מיוחדת ועומדת בפני עצמה. אני מתכוון לומר, ארבעת הדורות האלה דבר שכמעט לא מצינו אותו בתקופת התנאים, שיש לפנינו ארבעה דורות, חלפתא, רבי יוסי, בניו ורב שמעון בן חלפתא, דהיינו כמעט מימות רבן גמליאל הזקן, וחלפתא, אביו של רבי יוסי, יש לו מגע עם מה שנעשה בשלהי בית שני, עד לחתימת המשנה. כמעט מקיף את כל חמש הדורות של התנאים. אז פרט לחוליה המרכזית הזאת, היא שורשת תלוי במקורות כל כך קדומים עם מסורות, אני מודה, הן קצת עמומות, אין לנו הרבה ידיעות על מסדר הרכבים הזה, אבל בכל מקרה, משפחת הרכבים והמעמד שהיה להם, כולל את התרגיל שירמיהו עשה להם, כולל קורבן העצים, משפחה שורשית, היסטורית, מיוחדת. כך גם הסתברה לנו העובדה הפשוטה והגדולה כאחד, שהספר ההיסטורי הראשון שנתחבר בישראל לאחר חתימת התנ"ך, זה סדר עולם. ספר ההיסטוריה, התאריכים, ורב יוסי בן חלפתא הוא מחברו. עד כדי כך שישנם גרסאות באותה גמרא, סתם ספרי, סתם ספרה, מחילתא וכולי, סתם סדר עולם, רבי יוסי בן חלפתא. אבל אפילו אם לא נתחשב בגרסה הזאת, אלא בגמרא, בנבמות ובנידה, מן תנא סדר עולם, רבי יוסי בן חלפתא. דהיינו, אם מותר לאפיין, האווירה ההיסטורית, המסורות הללו שהתנקזו למשפחתו, כל אלה פיתחו את המודעות הזאת של לשמר תאריכים ולסדר את כל המאורעות האלה. זה פן אחד. אבל יש עוד פן ליחדות ההיסטורית של רבי יוסי בן חלפתא. הוא מוסר מסורות היסטוריות. יש עדויות. קשה למדוד כמה יש אצל אחרים. אבל כל העדויות שהוא מוסר הן מתקופת הבית. זאת אומרת, הוא בוודאי לא יכול היה לראות אותה, אולי יבין, ואנחנו נראה שיש עוד מקומות, עוד יותר קודמים. ויומה סמכבה, אז המשנה דנה לגבי צעיר המשתלח, הכל קשרים להוליכו את צעיר המשתלח, אלא שעשו כהנים גדולים קבע, ולא היו מניחים את ישראל להוליכו. אמר רבי יוסי, מעשה והוליכו ארסלה, וישראל היה. אז הבח מגיע פה, וכך זה גם מופיע בגרסה של המאירי. ארסלה, רש"י אומר שם האיש, בגרסאות האחרות, הוא מציפורי. אנחנו זוכרים שאבא חלפתא הוא איש ציפורי, רבי יוסי בעצמו הוא איש ציפורי, וכנראה שבנקודה הגלילית הזאת הייתה איזה מסורת, ורבי יוסי ניסח אותה, שארסלה, האיש ציפורי הזה, למרות שכהנים גדולים עשו קבע לעצמם ביד איש איתי המדבר, אז היה איזה מקרה מיוחד שרבי יוסי זוכר אותו, זאת אומרת הוא זוכר את השם, את המשפחה, את האיש, וארסלה, האיש ציפורי, היה ישראלי שהוביל את השעיר למדבר. בראש שנה חתי, המשנה, ושוב, בשעה שהיו מקדשים את החודש על פי אריהו בירושלים, אמר רבי יוסי, מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים, הוא ובנו ועבדו משוחרר, וקיבלו הכהנים אותו ואת בנו ופסלו את עבדו. תשובה בפני בדין וכו' וכו'. בירומין מן זין. אם אפשר ללמוד תורה בחוץ לארץ, אי אפשר ללמוד. אמר רבי יוסי, מעשה ביוסף הכהן, יוסף הכהן יש לנו עדויות ממקורות אחרים בספרות חז"ל שחי בפני הבית, שהלך אצל רבו לצידן, מה שאומר חוץ לארץ, ללמוד תורה. בחגיגת את זין, עדות נוספת, אמר רבי יוסי, סח לי אבא אלעזר, מה שאומר כך שמו, אבא זה מופיע בכמה מקומות ככינוי לכבוד וכו', אבל זה לא אביו שלו. סלח לי, אבא אלעזר, פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים, והאמינו לעזרת נשים, וסמכו עליו נשים. לא מפני שסמיכה בנשים, אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. יש אלא צדקס, אלא הנשק, גם איזה. על כל פנים, אז יש לנו שוב עדויות ממעשה שהיה בפני הבית. כאן יוצא בדבר בכתובות גופי, על שני דייני גזירות שהיו בירושלים, רבי יוסי אומר, גוזרי גזירות שבירושלים, איך היה המנהג של, כשהיה בדין שהיה רשאי גם לקנוס כנסות, אז גוזרי גזירות של ירושלים, שוב, מפני שבטלו, עדיין שישבו בתי דין בירושלים, אז נטייה בת שנתה, שתי כסף, בת שתי שנים, ארבע כסף, מה היה קרובה הקנס? ביבמות סמך זין, זו עדות העיד רבי יוסי מפי שמעיה ואבטליון. אבל זה לא יכול להיות מפי ממש, כי שמעיה ואבטליון מראשוני הזוגות, כמעט באמצע ימי הבית השני, אבל אין לנו את השרשרת עד לרבי יוסי. אבל אצל רבי יוסי המסורת הזאת מתנסחת והוא מעיד שהוא יש לו ידיעות מפי שמעיה ואבטליון. אין יש לנו עדויות היסטוריות רבות. אני לא יכול לומר אם זה סטטיסטי. זאת אומרת שאין לנו עוד תנאים שעושים כך וכך עדויות וכך וכך מתקופות שלפני הבית. אבל נראה לי שזאת לא תופעה מצויה. שוב, הפן ההיסטורי המיוחד של רבי יוסי, שכאמור, פרט למשבצת ההיסטורית המשפחתית המיוחדת שלו, הוא גם מביא ומוסר ומעיד עדויות רבות היסטוריות. ראינו את הדבר הזה גם אצל בנו, כמעט ברור שזה עניין משפחתי, כשהוא מספר על דברים שהוא ראה בעיניו, מהביקורים ברומא על הציץ ועל הפרוכת ועל מנורה וחוליותיה, דיינו על ניצול של הביקור ברומא לצרכים של השתתות בשביל עם ישראל, אז הוא העיד גם על תופעות או מקרים או דברים היסטוריים שהוא ראה בעיניו. אבל יש לרבי יוסי עוד איזה דבר מיוחד. הוא הראשון בין כל האישים ההיסטוריים, ובוודאי בין חכמי התלמוד, שזכה לגילוי אליהו. אנחנו מוצאים כמה וכמה תנאים, כמה מוראים, בתקופות שונות ובמשך פרקי זמן רבים, שזכו לגילוי אליהו. הראשון מבחינה היסטורית זה רבי יוסי. וזה מופיע כמה פעמים. פעם אחת בסנהדרין קי"ג, דרש רבי יוסי בציפורי, אבא אליהו, אומר רש"י, חמדי וגדלי. זאת אומרת, הביטוי אבא זה מין ביטוי מכובד, לפעמים הוא מופיע על אבא ביולוגי, לפעמים על לשון כבוד. אבא אליהו קפדן אבי. אבא אליהו, יש לו יסוד של קפדנות, וזה קשור כמובן לאישיותו של אליהו, והזדמן לנו כבר פעם לדון בה. אליהו היה רגיל, אז רש"י אומר, מאיפה היה קפדן? שכעס על אחאב. אליהו היה רגיל למי תגבה. היה רגיל לבקר בישיבה של רבי יוסי. איזה מני קלט היום, ולא אתה. היה רגיל לבוא לבית המדרש כל יום. כל יום היה ביקור של אליהו, בציפור, בישיבה של רבי יוסי. שלושה ימים הוא לא הגיע. כי אתה, כשהגיע, אמר לאביי לו, אתם מה? מדוע לא נפגשנו? אמר לו, קפדן קריב לי. אז אמר לנו, איך אני אבוא אליך אם אמרת לי שאני קפדן? אמר לי, רק אמרת קפדן, מה? הרי יש לך מימני ובהוכחה. הרי על דבר זה שאמרתי עליך, התפנית שלא באת אליי מקפדנות. אתה רוצה להכחיש את המציאות? מיני ובי? מה, אני אמרתי עליך דבר לא נכון? אמרתי עליך שאתה קטן, והרי אני חושב שאמרתי שקטן כבר לא הגעת אליי. על כל פנים, אז יש לו כניס לבוא לישיבה של רבי יוסי ביבמות סמך ג' אז רבי יוסי אומר בשמו של אליהו רבי יוסי לאליהו. זה ביטוי שאנחנו עוד נראה אותו, אשכרה. רבי יוסי פוגש את אליהו, הוא הולך, הוא מחפש אותו, פוגש אותו. ואז הוא אומר לו כלל בהלכות נישואין, כתיב ועשה לו עזר, במה אישה עוזרתו לאדם? על ידי הסיוע שהיא מגישה לו, לא נמצאת מהירה עיניו ומעמידתו על רגליו. אז פרק בהלכות שידוכים, או במציאות של תפקיד האישה, שומע רבי יוסי מירמיהו. בשיר השיר עם זוטה, פרק ז' פסוק י"ד, על פתחנו כל מגדים, אמר רבי יוסי, על פתחנו זה אליהו. איך יש על הפתח מגדים? איזה קישוט כזה שיש על הפתח. אליהו הוא המגד, הוא הקישוט ששמים על הפתח, על פתחנו כל מגדים. במרכות ג' מיד בהתחלת הסוגיות, אז יוסי לומד כמה כללים. תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. תכין, שמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. אחר שסיימתי תפילתי אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי בני, לפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל, ואמר לי היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו מתיירי הייתי שמה יפסיקו לי עוברי דרכים, ואמר לי היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים, למדתי שנכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. ואמר לי בני, מה כל שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת לו לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלים והגליתם לבית האומות. ואמר לי חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד. ובשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות בונים לי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמכנסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגיע את בניו, אוי לו לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. על כל פנים, פגישה מעניינת מאוד, בפתח של חורבה מחורבות ירושלים, בין אליהו לבין רבי יוסי, כשהוא אומר לו, רבי ומורי, אנחנו נפגשים בציפורי, ואנחנו דנים, הוא לומד אותו, הוא לומד אותו, הוא מגלה לו, אבל זה נשאר במשפחה, ובו במציא יפי דלת, ואף רבי ישמעאל ורבי יוסי, מטה כי מטה, אי מייסל יעדי. היה שם עסק כנראה בעקבות הגזירות, ומינהו המלך לתפוס גנבים וליסטים. פגע באליהו. אליהו שומר אמונים לא רק לרבי יוסי, אלא גם לבן. ואז הוא פוגש את רבי ישמעאל ורבי יוסי. ואנחנו ראינו שום. זה עובר במסורת. אמר לי, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? אמר לי, מה יביא, מה אני יכול לעשות? וכו' לי, אמר לי, יש יצא, אבא שלך ברח תברך גם אתה, על כל פנים. אליהו, יש לו עסק גם עם בנו של רבי יוסי. בסדר עולם רבה, פרק י' ז', והוא סדר עולם שרבי יוסי בן חלפתא חיבר. אז בפרק י' ז' כתוב, בשנה השנית לאחזיה נגנז אליהו. וזה תואם את לוח התאריכים, שזה יסוד רש"י. הפלוש המיוחס לרש"י הביא את זה גם בדברי הימים. סדר עולם רבה זה מופיע גם בילקוט שמוני במלאכים, בפרקי אליהו. בשנה השנית לאחזיה נגנז אליהו, ולא נראה עד שיבוא מלך המשיח. ונראה, עוד פעם נגנז, ונגנז שני, ואינו נראה עד שיבוא גוג ומגוג. ועכשיו, ומה עושה אליהו בין הגניזה לבין תקופת העתיד? ועכשיו הוא כותב מעשה כל הדורות כולם. אליהו לא חוזר עבודה. אליהו כתוב בסדר עולם רבה של רבי יוסי בן חלפתא, הוא רושם ההיסטוריה. הוא כותב מעשה כל הדורות כולם. אגב, אנחנו מוצאים אצל רבי יוסי בן חלפתא גם כן דבר דומה לזה, שאותה מטרוניתא שאלה את רבי יוסי בן חלפתא מה הקדוש ברוך הוא עושה אחרי ששת ימי בראשית. יצא לפנסיה, מה הוא עושה? אמר לו, מזבק זיווגים. אז הוא אמר, לא, 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 זה לא פול טיים. אני, יש לי גם כן את זה. ואז רבי יוסי עשה לה תרגיל, והראה לה שלזוות זיווגים זה תעסוקה מלאה. על כל פנים, העיסוק הזה, מה הוא עושה, גם אצל אליהו. ועכשיו הוא כותב מעשי הדורות כולם. אז המשפט המיוחד הזה, הוא הרי עמוק מכל עמוק. הוא מסביר את הזיקה של ההיסטוריה. הוא מסביר מה רבי יוסי בן חלפתא היסטוריון. זוהי התרומה של רבי יוסי בן חלפתא לתהליך השיקום בשרפי אשמה. זה כמובן קשור בסוגיה גדולה שאנחנו לומדים ועכשיו, אבל רק מה שייך אלינו. המשקל של אליה. אליהו, בעברית של ציונים קוראים לזה סאגה היסטוריה. אליהו פרוש כותב מעשי הדורות כולם. שיש מישהו שאחראי, שיש מישהו שמופקד על הרצף של ההיסטוריה הישראלית, זה אליהו. למה אליהו? זה ברגע זה מקבל כנתון. זה בוודאי קשור על הפתח. אני אומר במשפט קצר. כל מקום שיש פתח, אליהו נמצא. מפני שיש פתח, כמו שהוא פתח להיכנס, כך הוא פתח לצאת. אז מלא להיכנס, להיכנס, אבל לצאת. מי יהיה מה שתהיה רציפות? מי יהיה מה? שיהיה המשך. אז אליהו בא בפתח השבוע. אליהו בא בברית בפתח הגוף. אליהו עומד על הפתחים. היסוד של אליהו לשמור שהמעבר מפתח לפתח יהיה רציף ושלא יחול משבר ושלא יהיה נתק. כותב מעשה הדורות כולם. אז רבי יוסי בן חלפתא שואל את עצמו, מה הפשט שמי יתרו עד ליונדב בן ריחה, עד לסנהדרין, עד לקורבן העצים, עד לרבן גמליאל, עד לשמעיה ואבטליון, עד למסורות הללו? אליהו כותב מעשי הדורות כולם. אליהו הוא המופקד על זה. אליהו הוא זה שדואג שההיסטוריה הישראלית לא תיפסק. אז יש פה הבנה היסטוריוזופית. אדריאנוס, בר כוכבא, והיה עולם שמר עד שבא רב עקיבא אצל אבותינו שבדרום. אז שאלת עצמו רבי יוסי בן חלפתא, מי דאג שרב עקיבא יבוא? מצטיב היסוד המופלא הזה של השתקמות התורה בישראל. אז התשובה היא אליהו. אליהו הוא המופקד על זה, כותב מעשי הדורות כולם. על פתחינו כל מגדים, על רבי יוסי, זה אליהו. אז רבי יוסי רואה את הפתח, אומר, למה הפתח היהודי? יש על פתחו מגד נפלא כזה. זה אליהו. מה פשוט אליהו? אז למשל, על הגמרא הזאת בברכות, בא אליהו ושמר לי הפתח, אותו שאלה מתמינו כמה דברים, אז יש הערה של המריץ חיות, וזה טיפול שהחתם סופר כבר טיפל. מה המשקל של אליהו בפתרון עניינים הלכתיים? מה פירוש בשעה שלמדתי ממנו? הרי לא בשמיים היא. אין החינם, גם על הטייקו שאליהו יכריע בשאלות, גם על זה דנו האחרונים. מה המשקל של גילוי אליהו בהכרעת ההלכה? תינח משקלו של אליהו בבירור ספקו, יהיה מונחת שיבוא אליהו, זה לא מצד ההלכה. המציא יסינן הידוע לנו, אז אליהו יהיה מונח, אליהו יגלה שמי המציאה הזאת, מה קורה עם הכסף הזה. אבל ביסודות מה אני בשעה שלמדתי ממנו. אז דנו, והחתם סופר נדמה לי אמר חינוך, מה טיב הגילוי אם אליהו מתגלה בצורה של גוף, אליהו מתגלה רק בצורה של מחשבה. מזה אנחנו כמובן מגיעים לשאלה הגדולה, מה פשט גילוי אליהו? אז יש כמה הסברים בנושא הזה. במערל, בנצח ישראל, בפרק חפכית, שהוא מדבר על גילוי אליהו. ואין חילוק אם היה נגלה לו במראה, או כך נגלה לו בלא מראה. יש גילוי אליהו במראה, ואני עדיין לא יודע אם זה מראה ממשי או רק דמיון, אבל יש דבר עוד יותר מעודן. כשהוא נגלה לו בלא מראה, כי פעמים הרבה היה אליהו מגיד דברים לאחד, ולא ידע האדם מאין באו לו הדברים. והיה נדמה לו כאילו הדברים היה לו מעצמו, ואינם אלא דברי אליהו שהגיד לו הדברים. אז אם אנחנו ננתח או נתרגם את מה שאומר המהר"ל, רעיון שאדם מוצא בעצמו, יכול להיות שמקורו הוא חיצוני, הוא מחוץ לו, והוא לא יודע שזה אליהו, אני חוזר. אליהו מגיד, אבל אדם לא יודע מאין באו לו הדברים. נדמה לו כאילו הדברים מעצמו, ואינם אלא דברי אליהו שהגיד לו הדברים. נפל פסוק לתוך פי, יש איזה צורות מאוד מעודנות ובקיקות של אינפורמציה בלתי קונבנציונלית. והמהר"ל אומר שזה נחשב לגילוי אליהו. בצורה יותר מהירה תקף את הבעיה אברבנאל בספרו ישורות משיחו, וזה בחלק השני של ישורות משיחו, בעיון הראשון בפרק השני. ואומר שאליית אליהו וחבטי לחכמים הנזכר פעמים רבות בתלמוד לא ימלט מאחד משני הדרכים. אם שנאמר שהיה להם זה בביטול החושים, בחלום, בחז יום לילה, במפון תרדמה, שומעים את הציטוט מיליון, במפון תרדמה על אנשים המתבודדים באיומיהם, שיגיע מהשפע העליון בחלומותם. ככה היו חכמי ישראל רואים בחלומותם אליהו, והיו מדברים עמו ושואלים ממנו שאלות, ונראה להם כאילו הוא מישיב אותם, כאילו הוא מישיב אותם ברביזת מקומות והליכת דרכים כאילו לא היה בהקיץ. אבל העניין לא היה כי אם בחלום. ומזה האופן אשכח הרב אבו על אליהו וכו'. כל זה היה בחלום התבוננות. והדרך השני הוא שחכמי ישראל היה מנהגם לדבר בחידות ומשלים כדרגי הנביאים. וגם הפילוסופים היו עושים כן. והם מדברים לזה לזה ומספרים סיפורים כאילו מדברים זה מזה. וזה דרך חז"ל בהרבה מאגדותיהם. וזה העניין, ויען השם את איוב, ויען איוב את השם. פעמים מדבר בזה הדרך, כמו שאמר, תהום אמר לא ביו, וים אמר אין עימדי. וצריך לצרף פה את התוספות, בעבודה זרה לזיין נדמה לי, על רב לזר בן דרודיה, שאמר, הרים בקשו רחמים עליי, אומרים התוספות, לא שהערים אמרו, אלא שרב לזר בן דרודיה אמר, שכך, כיוון שהרים, להגיד את התוספות הזה בפנים, אז יגידו שזה תוספות ציוני, או אפיקורס, או משהו כזה, צריכים לקרוא את התוספות איזשהו כתוב. עד שמבקשים לנו רחמים, אומר התוספות, לא ישיבו לו כך, אלא היה אומר בליבו שכך יוכלו להשיב לו. הנה מי אומר התוספות, שר של ערים היה, מי שמדע לא יודע מה זה שר של ערים. ספקולציה פנימית. אם היה להרבה, כך הוא היה משיב, וכך היה מדבר. אז אברבנאל אמר שהרבה דברים באוזנינו שמענו ביתר הפסוקים שזה דיבור משלי, כי התהום והים והאבדון לא מדברים. וכן חכמי ישראל קוראים אליהו למדרגת ההתבוננות העליון, להיות המדע המגיע עליהם להידבק בדברים האלוקיים. עושים הסיפור כאילו אליהו הנביא עומד לפניהם ומשיב דברים נכוחים לשאלותיהם, וכל זה מדרכי החוכמה. למה דווקא אליהו? כמו אנחנו לא מטפלים בזה. אז מילא אפשר להגיד לב, מהר"ל, חסידס, ומאור עיניים של האדמו"ר מצ'רנוביל, בבית, אם בא לאדם איזה בשורה טובה, גם בשעת הלימוד, כשמתקשר לאיזה דבר קודם שיבוא לו הדעת, נכנס בו כמו בשורה, שמרגיש במוחו שנכפס בו נקודה אחת, וזה נקרא בחינת אליהו. אחד עומד, ויש לו קושייה, ותן לו איזה הברקה, נכנס לו בשורה, אליהו המבשר, אז זה נקרא אליהו. ואם אחר כך הוא רואה שזה חזק, אז נתלבשה בו בחינת ניצוץ של אליהו ממש, כי הוא המבשר כל הבשורות הטובות. ולכן כשמזדמן לו איזה בשורה טובה, מתחזק כל אחד לרוץ, כי נשמתו מרגיש את בחינת אליהו. ואז הוא יכול להתחיל לעבוד השם בבחינת אליהו שנתלבשה בו אז. משהו מעין זה יש במוסר הקודש. יש הרבה דברים ברב על העניינים האלה, אבל במוסר הקודש ברור שהוא שם מחבט ואילה. מי שמזדעזע ונופל בעצמו ממדרגתו הרוחנית, גם מפגימה קטנה במעשים, במוסר, במחשבה ונטייה, זה מתנוצץ בו כבר הופעת האור של גילוי אליהו באורח שכל. איך הרב ברר פה את מיליו? יש גילוי אליהו באורח שכל, הוא בוודאי מתכוון למערל ולברבנל. זאת אומרת, יש גילוי אליהו, הוא לא אמר על זה, אבל כך משמע מתוך ההדגשה שלו, שהוא באורח אחר, עם יומי או משהו כגון זה. אבל יש שאין לפניך דמות ממשית או איזה פעולה שמתוך על הדרך ששואלים תינוק פסוק לפסוקך, אפל פסוק לתוקפים. אז יש משהו ריאלי, ואתה מבקש בתוך הריאלי הזאת למצוא איזה תוכן פנימי. יש דבר שאין לך שום דבר ריאלי. אלא יש גילוי אליהו באורח שכל. ומה המשמעות שלו? אם הוא מזדעזע, אם יש איזו פגימה קטנה במעשים. למה זה אליהו? כי אליהו עלו אמר רבי יוסי עליו, אבא אליהו קפדן עליו. אנחנו שומעים עכשיו שם הגמרא בסנהדרין קוף יוד גימל. מה? אחי, רבי יוסי באמת יגיד לו שנורי על אליהו, הוא יגיד איזה דבר. לא, 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 אלגנטי על אליהו, מה פוש קפדן עליו? לא ביקורת. רבי יוסי גילה לנו, יש גילוי אליהו, הדקדקנות של האדם עם עצמו, הביקורת החודרת, זה שאתה לא מורח דברים, זה יסוד אליהו. יסוד אליהו של בקטע השני באות הקודש, כל מיני השגות הנקלות בתור סעיפים של התגלות אליהו. הרב היה יותר זהיר מהניסוחים של אברבנאל. אז הוא אמר סעיפים של התגלות אליהו שקורא ובדבר מורד לא משתה אליהו מהבי. הרב טבע את המטבע ואת עמוד של סמר ג' התגלות אליהו. וכיום זה בזה, מישהו במידת אהבה וכנעה, אז באישיות הפרטית, זה גם בניסוחים מאוד מעודנים, באישיות הפרטית במידת אליהו, ולפי אותה גבורת אהבה ועומק שכלה, עוצם חילה וקדושתה, כך היא מידת גילוי אליהו האישי. זאת אומרת, יש איזה גילויים רוחניים מעודנים, ויש גילויים אינטלקטואליים רוחניים שהם קשורים לתכונות של האדם, משהו על הדרך הזה. אנחנו יכולים להגיד מה מידת, מה יחס גילוי אליהו של רבי יוסי. אבל על פי הבנתנו הקטנה, הבחינה של כותב מעשה הדורות כולם, שרבי יוסי בן חלפתא אמר את זה בברייתא שלו, של סדר עולם, רבי יוסי, השידר שלו, המחנה המשותף שלו עם אליהו, זה הרצף ההיסטורי. גם הקפדנות שלו, גם הדקדקנות שלו. הפתח שאליהו עומד בו, שם נכנס רבי יוסי. אבל יש פה עוד איזה הדגשה מיוחדת. זה קשור לגמרא בברכות, הגמרא היסודית הזאת. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה, אחת מחורבות ירושלים. אני מוכן להתפלפל אם ירושלים הייתה אז בת כניסה ליהודים. הוא בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח. ואז כל הסיפור שעוד מעט נחשוב אליו, ואז הוא שואל אותי, בני, מה כל שמעת בחורבה זאת? אז הוא אומר לו, שמעתי בת כל. למה אחרים לא שומעים את זה? למה רק תגיד ששומע? הוא אומר לו, חייך, אתה שמעת פעם אחת, נתן לך שיהיה עוד יותר שמיות מעודן. אנחנו פעם דיברנו על ענייני בת. לרבי יוסי יש מידה מיוחדת. רבי יוסי היה שתקן גדול. יושבים ומדברים על הציביליזציה הרומית. אז רבי יהודה מקטרג, רבי שמעון בר יוחאי מקטרג, ורבי יהודה מזכיר, ורבי יוסי שתק. הוא קיבל בשביל השתיקה הזאת ריתוק. ציפורת, בגלל לציפורת, מאסר בית, אסור לו לצאת משם, בסדר? כך הוא מוסבר, בגלל לציפורת, הרבה גמרות מיושבות על פי מה שאמרתי עכשיו. כשנפטר למאיר, אמר רב יהודה, אל ייכנסו תלמיני רב מאיר לפה. דחק סולחוס ונכנס. הוא התחיל לשאול שאלות את הרשויות ללי. אז רב יהודה, אמר רב יויסי, יאמרו, מאיר שכב, יהודה רגז, יוסי שתק! תורי למדי עליה. רב יוסי השתקה. לא פה הוא שתקה. למה אנחנו לא יכולים לשמוע את ההמיה של היונה? למה אנחנו לא שומעים לשקוש בו הוא מדבר בבריאה? כי אנחנו לא שותקים. כי... היידה תתארת למפלא, אתה כל הזמן פועל, אתה כל הזמן פועל. אז אתה יכול לבלוע משהו. איך אתה יכול לשמוע? כבר דיברנו פעם אחת. מה שכתוב שם, זה כבר לקראת בין הזמן, בחור שטאו, הקשב לדממה, תהיה שם ותשמע. יופי, תשמע. תשמע מה שהטבע מדבר, רק אתה לא שומע. רבי יוסי שתק, ומכיוון שהוא שתק, אז הוא יכול לשמוע. ודאי שאליהו בא כל אחד על הפתח ואליהו דופק. רק אתה כל הזמן מדבר, אתה יכול לשמוע. מי ששותק, הוא יכול לשמוע את הבת קול של עולם. נמצא שהיסוד של היסוד של גילוי אליהו של רבי יוסי שהוא הקשיב להיסטוריה. הוא שמע את ההמיה, הוא שמע את המעבר, הוא שמע את התקופות, אז הוא ראה את הגילוי של אליהו. מכיוון שהוא היה שתקן, אז לכן הוא היה מקשיב, אז לכן הוא זכה לגילויים. אז ההגמרה הזאת, שהיא האמת היא, זה פנינה. קודם כל היא פנינה מבחינה ספרותית גרידה, הציור, הניסוח החזל, אבל גם מבחינת התכנים הפנימיים. ויש פה, יעקב בן חביב, המאדיר של עין יעקב, כתב על לקט אגדות מובחרות, כתב פירוש בשם הכותב. אמר רבי יוסי פעם אחת, ליבי אומר לי, כי יש במאמר זה נגלה ונסתר. הנגלה כפי הפשט ממש. עניין תפילה, נכנס להתפלל בחורבה אחת. ובא אליהו, ואיך אליהו נגדה עליו. והוא הולך ומסביר את כל העמי רב כפשוט. אמנם, בפירוש מה ששמע בחורבה, יחשוב שיש עניין נסתר כתוב בדרך חידה. כי בירות רבי יוסי שכבר עברו ימים רבים אחר החורבה, ועדיין משיח לא בא, נתן ליבו ומחשבתו להתפלל על העניין, כמו שעשה דניאל שמר למלות לחורבות ירושלים. והאמת שדורו של רבי יוסי היה אחר דורו של רב עקיבא, שנצטער על איחור ביאת המשיח, וטעה במספר וחשב שבן גוזימה הוא משיח. ועל יסוד זה נבנה מאמר זה. איך מבריך הדבר? שרפי אשמד. ורבי יוסי שואל את עצמו, מה יהיה פה? משתנים את התורה, חורבה מחורבות ירושלים. מי אומר שהיה צריך להיכנס לשם בציפורית? אבל ההתבוננות שלו, שפעם אחת נכנס להתפלל לחורבה, לדרוש את השם על חורבות ירושלים. ומרוב דבקות נפשו בזאת המחשבה, בא אליו השגה כדמות נבואה קטנה על ידי אליהו. סתם איזה ניסוח חדש, נבואה קטנה. זה מתקשר יפה עם המהר"ל ועם אברבנאל ועם הרב ועם המאורעי, היסודות של גילוי אליהו נכנס לו בראש. הוא מתקרה, מה נכנסת לחורבה? זה דו שיח פנימי. כמובן לילדים קטנים אני אשאיר את זה כמו שהוא, שיהיו אליהו זקן לבן, מילאים כולות, מחלק מסתיקים לילדים טובים, וזה אליהו כבר, הוא אומר. אבל מי שיצא בכלל מסתיק, מי שלא צריך בלונים של אליהו ייתן לו, אז נשמע, אז אומר לו, מפני מה אתה מצטער בזאת המחשבה? אתה קורא תגר נגד מידותיו? למה נכנסת? הוא ימהר יחיש בניין חורבות ירושלים. ויש פה דיון נפלא מאוד על כל הדברים האלה. באותו רגע שאתה מקבל את העיקרון, לא אכפת לי שאתה תדרוש את זה בצורה אחרת. אבל יש פה התמודדות של רבי יוסי בן חלפתא עם ההיסטוריה, עם אליהו, מה יהיה? הוא מתפלל בחורבה מחורבות ירושלים. הוא לא רוצה דווקא רק, הוא רוצה את החורבה הזאת לשקם בשלפי אשמת שיקום התורה. אז הוא בתוך החורבה הזאת מתעצם בתפילה. אז הוא אומר לו, שמעת? מזה גופי שיהיה לך גם מאליהו ממש מה שאתה שמעת. מה הכל שמעת? יהודה. אז יש בה, ומה אני במהר"ל? המהר"ל הוא בנצר ישראל בפרק חבי. החורבה מצד עצמה היא נבדלת מבני אדם. ההתבודדות, ההתכנסות, הוא מוכן למקום להיות נשמע לשם בת קול. ואליהו נגלה שם כי הוא מוכן להיות שם בת קול. ולמה בת קול מנהמת כיונה? הדואליות שהיונה, הזכר והנקבה מכירים זה את זה. והזכר מצטער אחר זוגתו שמיוחדת לו. כך השם יתברך נוהם אחר ישראל שמיוחדים לו יתברך. אתה שומע את הגעגועים ההדדיים. ואז אתה שומע, אוי לו לאב. יש כמה הסברים שם בגמרא, אבל אשרי האב שכך מקלסים אותו בהיכלו אשרי המלך. יש ארמון. יש איזה פסגה של ההיסטוריה הישראלית שבביתו של המלך אומרים, יהי שמו הגדול, ולא בארמית, בתרגום, בצד האחורי. ולפני החופה עומדים ברוך שם במקדש בפה מלא. ועל זה הגעגועים של השכינה. אוי לו לבנים שגם הוא גם שכן אביהם. יוסי בן חלפתא שומע את ההמיה של ההיסטוריה הישראלית שמתגעגעת לתיקון שלה בחורבה מחורבות ירושלים. ואליהו הוא ההסבר. אליהו הוא המלצר, הוא שמביא אותו לזה, הוא שמכניס אותו, כי הוא כותב מעשה הדורות כולם גם אחרי שהוא נגנן. אז רבי יוסי בן חלפתא הוא עדות לשיקום התורה, והצד האישי שלו בשיקום התורה זה הגילוי האליהוי הזה ממש. אז כל אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא במחזור החדש, תורם את חלקו, רב מאיר, רב מאיר, רב מאיר, דיברנו. ורב יוסי מביא את הגילוי האליהוי הזה, את הביטחון המופלא הזה, שיש חורבה מחורבות ירושלים, אבל אליהו עומד על הפתח, שמר לי על הפתח. אליהו יוצא על הפתח בפתח העיר, בכל המקרא אליהו עומד על הפתח, בפתח המערה בסיני, כל מקום אליהו עומד על הפתח. כי יש מעבר, אז אליהו מבטיח ומאבטח את המעבר הזה. זה במה שנוגע לתרומה ההיסטורית.